חולין, דף קוף למד ב', מתחילים בעזרת השם, דף קוף למד א' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה במילה אולה. כשאשתו של רבי עקיבא, רחל, שמע את הבשורה המרגשת, הנה בעלך רבי עקיבא, את זוכרת לפני 24 שנה, הוא היה מארץ, לא יודע איך מחזיקים את הגמרא, ישר או הפוך, מאיפה פותחים את זה בכלל. הוא חוזר לפה גדול הדור, 24 אלף תלמידים. כל כך התרגשה, הלכה מהר לקבל את פניו. התלמידים לא הכירו אותה, לא נתנו לה בכלל להתקרב. אבל כשרבי עקיבא ראה אותה, הוא ישר אומר לתלמידים, תכבדו אותה, הרי כל התורה שלי ושלכם, שלה הוא. זה יסוד ביהדות. כשהבעל הוא גדול, לצידו עומדת אישה גדולה. כשהבעל הוא כהן, הוא עובד בבית המקדש, מגיעים לתת לו את הבשר המשובח שהקדוש ברוך הוא ציווה לתת לכהנים מכל בהמת חולין ששוחטים, את הזרוע, לחיים והקיבה. האישה גם כן מקבלת מהמתנות האלה? בוודאי שכן. נולדה להם בת. הבת הזאת התחתנה עם ישראל, לא עם כהן. האם גם היא מקבלת מתנות כהונה? אולה סובר שכן. אולה מספר את הגמרא, אבא יאיב מתנתה לקהנתה. הוא היה נותן את המתנות של זרוע לחיים והקיבה מהבהמות חולין שהוא היה שוחט, הוא היה נותן את זה גם לכהנות, שנשואות לא דווקא לכהן. הרי הזרוע לחיים והקיבה זה לא כמו תרומה שאסור לאכול את זה אדם שהוא לא כהן. זה מותר גם לזרים. והוא סבר כשכתוב לתת מתנות כהונה לכהן, זה כולל גם כהנת. כששמע מזה רבה הוא הקשה על אולה קושיה ממשנה. אי טבעי רבה לאולה. יש משנה שאומרת ככה, מה ההבדל בין מנחת כהן לבין מנחת כהנת שלא נשואה לכהן? ההבדל ביניהם הוא כזה, מנחת כהנת נאכלת. מנחה שהביאה כהנת שלא התחתנה עם ישראל, נאכלת לכהנים כמו מנחת ישראל רגילה. אדם שמביא קורבן, יכול להביא קורבן בהמה, שור, כבש, עז, מביא את זה לבית המקדש כמו קורבן. הוא יכול גם להביא קורבן ממנחה, סולת, שמן. כשהוא מביא את המנחה לבית המקדש, הכהן לוקח את ידו הימנית, מכניס את ידו הימנית לתוך המנחה, לוקח כמה שנכנס לו בתוך כף היד מלוא קומצו ומקטיר על המזבח. שר המנחה, במנחה של ישראל, נאכל לכהנים. מנחת כהן, התורה אומרת, וכל מנחת כהן כליל על המזבח תהיה, לא תאכל. אבל כהנת שהתחתנה עם ישראל לא נכללת בדין הזה של כהן. מנחת כהן אינה נאכלת, רק מנחה של כהן היא אינה נאכלת. והיא אמרת, כהן ואפילו כהנת, אם תאמר שכשהתורה אומרת את המילה כהן, זה כולל גם כהנת שהתחתנה עם ישראל, כמו שאתה רוצה להגיד פה לגבי זרוע לחיים וקיבה, אז אם כן אותו דבר גם לגבי מנחה, והכתיב וכל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל, אז איך אתה אומר גם, כמו דברי המשנה, אתה הרי לא יכול לחלוק על דברי המשנה האלה, שבמנחה שכהנת שנשואה לישראל מביאה, מתנהגים כאילו שזה מנחה של ישראל, סימן שכשכתוב כהן, זה לא כולל כהנת שהתחתנה עם ישראל. אמר לי, אז אולה אמר לרבה, רבי, מתונך, מטה בארמית הכוונה הגיע. ואת, אני הגעתי לענות לך תשובה. אהרון ובניו כתובים בפרשה. לא כתוב בנותיו בפרשה של מנחה. ולכן זה דבר שנוהג דווקא בזכרים. הגמרא מביאה פה דעה שסוברת שאת הזרוע לחיים והקיבה אי אפשר לתת לכהנת שנשואה לישראל. דברי רבי ישמעאל תנא, את הברייתא הזאת למדו בבית מדרשו של רבי ישמעאל. כהן, התורה אומרת שצריך לתת לו זרוע לחיים וקיבה ולא כהנת. וילמד סתום מן המפורש. בזרוע לחיים וקיבה המילים הן סתומות. כתוב כהן, לא כתוב האם זה בא למעט כהנת. אז הוא לומד מהמקום שפה כתוב מפורש, שזה ראינו קודם לגבי מנחה, שם כתוב דווקא אהרון ובניו ממעטים ולא בנותיו. אז אנחנו יודעים שגם זרוע לחיים וקיבה, בת כהן שנשואה לישראל לא מקבלת. אבל יש דעה שחולקת. דבר רבי אליעזר בן יעקב טענה ברייתא כמו שאמר אולה שבת של כהן אפילו אם נשואה לישראל כן מקבלת מתנות כהונה כהן ואפילו כהנת. למה? כי כתוב פעמיים כהן בפסוק. ויש כלל, הווי מיעוט אחר מיעוט. פעמיים התורה אומרת דווקא כהן, זה פעמיים מיעוט. הכלל הוא ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. פעם אחת כשכתוב כהן אפשר ללמוד את זה בתור מיעוט. אבל ברגע שכתוב פעם נוספת כהן, המילה הזאת מיותרת. וכשיש מילה מיותרת, זה בא לרבות. ולכן אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. רב כהנה הוא גם כן היה נשוי עם כהנת, על אף שהוא היה ישראל, אכל בשביל אשתו. הוא אכל את הזרוע לחיים והקיבה בשביל שאשתו הייתה כהנת, כמו שאמר אולה, שכהנת גם כן מקבלת מתנות כהונה. יש פה תוספות מאוד מעניין. זהו רב כהנה שגלה מבבל לארץ ישראל בפרק גוזל בטרה, מסכת בבא קמא. יש שם סיפור על רב כהנה שרצח איזה בן אדם, מה פרוש רצח? הוא העניש אותו כדת של תורה. אבל על פי החוק שהיה שם, זה היה אסור. כמו שם מפרטת בדיוק איך זה קרה, האם זה היה שגגה או שזה היה במזיד, לא משנה. אבל על פי החוק של אותו מקום זה היה אסור ולא היה לו ברירה, הוא נאלץ לברוח לארץ ישראל. אז זה אותו רב כהנה, שהוא לא היה כהן. כמו שהגמרא אומרת בסוף פרק אלו עוברין במסכת פסחים, אמר רב כהנה, כהנה מעיד על עצמו, אילב דנסיבת כהנת לא גלאי, אם לא שהיית מתחתן עם כהנת, אולי הוא יוצא לגלות. כל הגלות שהוא היה צריך לעזוב את בבל, לעלות לארץ ישראל, זה היה רק בגלל שהוא התחתן עם כהנת. ואומר תוספות שיש אחר, רב כהנה, כהנה בארמית זה כהן, יש רב כהנה אחר שהוא היה כהן, בפרק כמה דקידושין מסופר עליו שהוא לקח בגד, שקל סודרה, בתור חמשת צלעים שנתנו לו בפדיון הבן, במקום חמש צלעים הביא לו איזה בגד מסוים, בכל אופן הוא כן היה כהן. אבל רב כהנה של פה זה רב כהנה שעלה מבבל לארץ ישראל, והוא לא היה כהן. אבל מה, הוא היה אוכל מתנות כהונה, כי הוא סבר כמו אולה, שגם כהנת נשואה לישראל, מגיע לה לקבל מתנות כהונה, והוא אכל מזה. מגיע לה לקבל את המתנות האלה של זרוע לחיים וקיבה. רב פאפה גם כן אכל בשביל אשתו, רב יימר גם אכל בשביל אשתו, ורבי דיבר רבין גם כן אכל בשביל אשתו, כי הם סברו שאם האישה היא כהנת, גם אם היא נשואה לישראל, מותר לה לקבל זרוע לחיים והקיבה, ובעלה נהנה גם ואוכל מהבשר הזה. ואמר רבינה, אמר לי מריימר, הלכתה כבתי דרב, שרב אמר שהלוויים פטורים מלתת זרוע לחיים וקיבה, בגלל שיש ספק האם הם נחשבים מהעם שהתורה מחייבת אותו להביא זרוע לחיים וקיבה. ועוד דבר הוא פוסק, והלכתה כבתי דרב חיסדה, אם אדם הזיק או שאכל זרוע לחיים וקיבה של כהן, הוא פטור מלשלם. דבר נוסף, והלכת עקבתי די אולה, שנותנים זרוע לחיים וקיבה גם לכהנת שנשואה לישראל, והלכת עקבתי די רבדה ברעבה, מה זה רבדה ברעבה? זה הדבר הבא. לוויה שילדה, אחת שהיא בת לוי, שילדה בן, זכר, בנה פטור מחמש סלעים. בנה פטור מחמש סלעים, בגלל שהתורה אומרת שפטר רחם, ברחם התורה תולה את העניין של חמש סלעים, וכאן מכיוון שהיא בעצמה בת לוי, אז היא לא צריכה לעשות פדיון הבן. תנו רבנן, זרוע לחיים וקיבה כתוב שור ושה, דיינו שתיהם בהמות, אבל חיה כמו צבי, אין את העניין שאדם שוחט צבי לדוגמה או חיה אחרת, שהוא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן. מה יהיה לגבי כלאיים? אז ככה, הזרוע והלחיים והקיבה נוהגים בכלאיים אם זה שתי בהמות. אם זה כבש, אם פרה, חדומה, שתי בהמות. וגם בקוי. קוי זה שילוב של תאיש וצביה. זה חיה ובהמה ביחד. בכל זאת, חייבים בזרוע לחיים וקיבה. רבי אליעזר אומר, כלאיים הבא מבהמות, למשל מן העז ומן הרחל, הכוונה כבשה, חייב במתנות. אבל המהרש"ל פה גורס, מן הקוי דיינו משילוב של צבי ו ותאיש, תכף נראה למה לא מתאים תאיש והצביה, כי זה לכאורה הפוך. בכל אופן, אבל אם זה אקוי, פטור מן המתנות. בסדר, אז יש מחלוקת לגבי אקוי, האם חייב במתנות או לא. אומרת הגמרא מיכדי, קיים אלן, הרי אמרנו לגבי לגבי קוי שהוא חייב בדברים שקשורים לבהמה, כמו למשל לעניין כיסוי אדם. כיסוי אדם זה דבר שנוהג רק בבהמה, אז להלכה אנחנו אומרים שכיסוי אדם וגם מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, לא משכחת לה, לא יכול להיות מציאות שעליה נחלקו רבי אליעזר וחכמים, האם חייב או לא חייב, אלא בצבי הבעל התיישה, ולא להפך. דווקא אם הקוי הזה נולד, אבא שלו היה צבי, ואימו הייתה הנקבה של התאיש, העיזה. מה הטעם? בין לרבי אליעזר ובין לרבנן, הם מסתפקים, הם אומרים ככה, תראה, כשיש פה קוי, שאימו, לא משנה אם היא בהמה או חיה, אימו ודאי משפיעה עליו, אנחנו ודאי מתייחסים לאימו. השאלה היא מתייחסים גם לאביו. מספקה להו, אי חוששים לזרע האב או אין חוששים? גם רבי אליעזר וגם רבנן, הם מסתפקים, האם חוששים גם לזרע האב או לא חוששים לזרע האב? מה המחלוקת ביניהם? הוא בסבא, אפילו מקצת סק, המפלגי. כשהתורה אומרת שדווקא סה, שייך בו מצוות כיסוי אדם, או שייך בו מצוות זרוע לחיים וקיבה. האם זה אומר דווקא סה גמור, או אפילו אם הוא רק קצת סה. דהיינו, שהוא רק מצד האמא זה סה, אבל מצד האבא זה, 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 זה חיה, זה צבי. מר סבר, חכמים שמחייבים, סה ואפילו מקצת סה, מספיק שהאימא היא בהמה, כבר חייב. ומר סבר, לעומת אותו ביל איזה אומר פטור, כי לפי דעתו סה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן. ולכן, זה חייב בכיסוי אדם מספק, אבל בוודאות אנחנו לא נחייב אותו בכיסוי אדם. לעומת זאת, בזרוע לחיים וקיבה, הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, בישלם הרבי אליעזר דפטר, כסבר סה ולא מקצת סה. אז מובן למה הוא יהיה פטור? כי פה יש לך רק מקצת סה, כי מצד האבא זה צבי. אלא לרבנן, נהי נמי דקסברי סה ואפילו מקצת סה, גם אם הם סוברים שסה, זה לא צריך שיהיה סה משתי צדדים, אלא אפילו מקצת סה כבר הוא יהיה חייב, פלגה לשקול, לפחות חצי זרוע לחיים וקיבה, שתיתן מהקוי הזה, על הצד של האמא, תן זרוע לחיים וקיבה, על הצד של האבא לא תיתן, אבל למה אתה לא נותן בכלל? וידך פלגה, את החצי שלה מצד האבא, לימה, שבא לבהמה יאמר לי, לכהן, הייתי ראיה, די אין חוששים לזרע האב ושקול, תביא לי ראיה שלא מתייחסים בכלל לזרע האב הצבי, אלא רק לזרע האם, שהיא בהמה, ותקבל את כל הזרוע לחיים וקיבה, אבל חצי ודאי צריך לתת לכהן לכאורה. אמר רבונה ברכייה, מה חייב נמי דקאמר? חייב בחצי מתנות. אז הוא ענה לו, באמת מה שכתוב חייב זה לא הכוונה בכל המתנות, אלא רק בחצי. שואלת הגמרא, מטיב רבי זרע ממשנה, מה הוא חייב בחצי מהמתנות? הרי למדנו משנה, קוי, שזה למעשה נולד מן התאיש ומן הצביה. יש בו דרכים שווים לבהמה, יש דברים שאנחנו מחמירים בו כמו שהוא היה בהמה, ויש דברים, יש בו דרכים ששווים לחיה, יש דברים שאנחנו מחשיבים אותו כמו חיה, ויש בו דרכים שווים גם לחיה וגם לבהמה. מחמירים בו כאילו שהוא רק חיה, כאילו שהוא בהמה, וגם כאילו שהוא שניהם. כיצד? חלבו אסור, הרי חלב של בהמה אסור, של חיה מותר, חלב של קוי באמת יהיה אסור כמו חלב בהמה. ודמו חייב לחסות. למה? הרי כיסוי אדם חייבים דווקא בחיה ולא בבהמה. פה מחמירים כדם החיה. מה הדרכים ששווים לבהמה ולחיה? שדמו וגידו, הדם שלו וגיד הנשה שלו, אסורים כמו בהמה וחיה. עכשיו, לגבי זרוע לחיים וקיבה, בזה יש מחלוקת. וחייב בזרוע ולחיים וקיבה לפי דעת הנקמה, ורבי אליעזר פותר. ואם איתה, אם זה נכון שהוא יהיה חייב בחצי מתנות לפי דעת הנקמה, חייב בחצי מתנות מבעלי, למה לא כתוב שהוא חייב בחצי מתנות? למה אתה אומר חייב סתם? עונה הגמרא, איידי דתנא חלבו ודמו דלא מתנה חצי חצי. תוך שחלק מהדוגמאות של ההלכות דיברנו על חלב ודם, ששם אי אפשר להגיד שזה רק חצי, איזה חצי תבחר. משום מה, לא קטנה חצי, לכן גם לגבי זרוע לחיים וכיוון לא כתוב חצי, אבל באמת אפשר להגיד שזה כן מדובר רק על חצי. כי עתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, קוי לפי דעתם של רבנן, הוא באמת חייב בכול הוא מתנות, לא רק בחצי מהמתנות כהונה. מה הראיה? דתניה, כתוב לגבי זרוע לחיים וקיבה, הפסוק אומר, שור. למה צריך שיהיה כתוב עם שור? היה מספיק שיהיה כתוב שור. מה התלמוד לומר עם שור? כתוב את המילה עם. זה בא לרבות את הכלאיים, אם יש שתי בהמות, שתי סוגי בהמות, שהזדווגו ונולד מהם ולד, הוולד הזה גם חייבים לתת ממנו זרוע לחיים וקיבה. בנוסף, שור סגי. סגי, מספיק שיהיה כתוב ס, מה תלמוד לומר? אם ס, מספיק שיהיה כתוב ס, למה כתוב אם ס? המילה אם גם פה מיותרת, זה בא לרבות את הקוי, לפי דעת הנקמה. ורבי אליעזר שסובר שקוי באמת פטור, אז היי אם שכתוב לגבי ס, למה לי מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, מי בא אליי לחלק, זה בא להגיד שלא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה דווקא אם שחטו גם שור וגם ס, אלא מספיק אחד מהם. ורבנן לחלק מן הלאום. איפה רבנן ידעו שבשביל לתת זרוע לחיים וקיבה זה מספיק שהוא שחט או שור או שה? נפקא לאום, מעט זובחי הזבח. זבח כתוב לשון יחיד, ששם כתוב שצריך לתת זרוע לחיים וקיבה, מספיק ששחטו אחד מהם או שור או שה. אומרת הגמרא, ורבי אליעזר, היי מעט זובחי הזבח, מה יביד לי? רבי אליעזר שלומד מאו, שזה שור או שה. מאיפה הוא ילמד? מה הוא ילמד מהמילה זבח לשון יחיד? מבא אלה לכדי רבא, הוא לומד עם זה את החידוש של רבא. דאמר רבא, הדין, כשהכהן בא לבקש זרוע לחיים וקיבה, עם הטבח, הוא בא לבקש מהטבח, תביא לי אתה שחטת את הבהמה, תביא לי זרוע לחיים וקיבה. אם השוחט אומר לו, תשמע, אבל אני, זה לא הבהמה שלי, מה זה קשור אליי? הוא אומר לו, לא מעניין אותי, אתה תבוא, תן לי את הזרוע לחיים והקיבה, זה החלק ששייך אליי. כמובן שזה מדובר דווקא כשהזרוע לחיים והקיבה קיימים, אבל אם זה ניזק, מישהו אכל את זה, אז כמובן שאי אפשר לטבוע את השוחט. אומרת המשנה, אנחנו יודעים שבכור, שזה אחד מסוגי הקורבנות, פטור מזרוע לחיים וקיבה. וגם אם יש מום בבכור, ושוחטים אותו אפילו מחוץ לירושלים, בכל זאת לא צריכים לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן. בכור שנתערב במאה. מה קורה אם בכור כזה של ישראל התערבב במאה בהמות של חולין שהם לא בכור? בזמן שמאה אנשים שוחטים את כולם, מה קורה, אם כל בהמה נשחטת על ידי מישהו אחר, זה לא שאחד שוחט את כל הבהמות, אז פותרים את כולם. כל אחד אומר, הבהמה שלי היא בכור, אז אתה שואל, תביא לי זרוע לחיים וקיבה, בכור פטור מזרוע לחיים וקיבה. הגמרא תכף תשאל, אם כן, אם זה בכור, אז תביא את כולו לכהן, כי הרי בכור נאכל לכהנים. אז הגמרא תדון בזה. אבל אם אחד שוחט את כולן, אם כל הבהמות האלה שייכים לבן אדם אחד והוא שוחט את כל המאה, אז פותרין לו אחד, הוא יבחר מי מבחינתו רוצה לתת אותו בתור בכור, ואת השאר הוא יצטרך לתת הזרוע לחיים והקיבה לכהן. עוד הלכה אומרת המשנה, השוחט לכהן, אדם ששוחט בהמת כהן בשביל כהן, כהן הרי פטור מזרוע לחיים וקיבה. או ולעובד כוכבים, הוא שוחט לו בהמה של עובד כוכבים, שגם זה פטור מזרוע לחיים וקיבה, אז הוא פטור מן המתנות, אפילו שהוא, מי ששחט הוא ישראל. לא צריך שזה יהיה לגמרי של כהן, אלא אפילו והמשתתף עמהן, עם כהן או עם עובד כוכבים, הוא גם כן פטור מלתת מתנות כהונה, אבל מה? צריך שירשום, צריך לעשות איזה סימן במתנות, כדי שאנשים לא יחשבו שהוא בא לגזול מתנות כהונה, אלא ידעו שיש לו שותפות עם מישהו שפטור. עכשיו, כהן שמחר בהמה לישראל, ואם אמר חוץ מן המתנות, גם כן הוא יהיה פטור מן המתנות. אם כהן מוכר בהמה לישראל, הוא אומר, אני מוכר לך את הבהמה חוץ ממתנות כהונה, אז ישראל באמת פטור מלתת מתנות כהונה לכהן. למה? כי הרי המתנות נשארו ברשות הכהן, וזה פטור ממתנות כהונה. לא צריך לתת את המתנות לכהן אחר. אם הקונה אומר לשוחט, אמר, מכור לי בני מאה של פרה, תמכור לי את המאיים של הפרה. עכשיו יש בתוך המאיים גם את הקיבה. והיו בהן מתנות, היה בהן את הקיבה. נותנן הקונה לכהן, ואינו מנקה לו מן הדמים. הוא לא צריך להתכזז עם המוכר כמה ששווה הקיבה. למה? כי כשהוא קנה את המאיים, הוא ידע שאת הקיבה הוא יצטרך לתת לכהן, אז הוא כבר מלכתחילה, הסכום שהוא קיבל, זה היה לחלק שישאר לו. אבל אם לקחה נעימנו במשקל, אם הוא אומר לו, תן לי בבקשה משקל של כך וכך, נאמר קילו של מאיים, אז באמת את הקיבה הוא יצטרך לתת לכהן, נותנן לכהן, אבל מנקה לו, השוחט, צריך להוריד לו במחיר מן הדמים, כי מה אתה מוכר לבן אדם לקונה, מה אתה מוכר לו במשקל, דבר שהוא לא של השוחט, אז זה שייך הרי לכהן, אז את מה שהוא מכר במשקל, הוא כלל הרי במשקל גם את הקיבה, אז את זה הוא צריך לקזז לקונה מהמחיר. אז אם הוא מוכר לישראל, הוא מוכר לו את כל המאיים, ישראל יודע שבתוך המאיים יש את הקיבה שצריך לתת לכהן, אבל אם זה לפי משקל, זאת אומרת כל קילו כאן שווה כסף, אז מה אתה לוקח כסף על הקילו שאתה יודע שאתה לא נותן את זה הרי לישראל? אז לכן צריך כן לקזז את הכסף. למדנו במשנה שאם יש 100 שוחטים ששוחטים את כל 100 בהמות שהתערבב בהם בכור בעל מום, אז אף אחד מהם לא צריך לתת בכור, כי כל אחד יכול לטעון, אף אחד לא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה, כי כל אחד יכול לטעון, אולי הבהמה שלי היא הבכור. שואלת הגמרא, נו אדרבה, והמאי, למה שלא ייתן זרוע לחיים וקיבה? יבוא עליו הכהן משני הצדדים, הוא יכול להגיד לו, בכל מקרה אתה צריך להביא לי בשר פה מהבהמה הזאת. ולמה לי, אי בכור הוא, אם אתה טוען שהבהמה הזאת היא הבכור, כולי דידי הוא, בכור, צריך לתת לכהנים את כל הבהמה. והיא לאו בכור הוא, אז מה אתה אומר לו, זה לא בכור אולי, בסדר, אז לפחות את המתנות תביא לי, אב לי מתנתי, תביא את הזרוע לחיים וקיבה. אז בכל אופן, את הזרוע לחיים וקיבה צריך לתת לכהן, למה באמת אם שוחטים 100, את 100 הבהמות הם יהיו פטורים? אמר רב הושעיה, בבא לידי כהן ומכרו לישראל במומו. מדובר שהבכור הזה כבר היה אצל כהן, והכהן מכר את הבכור הזה לישראל. ואחרי זה, אצל הישראל זה יתערבב ב-100 בהמות חולין. ובמקרה, וברגע שזה ככה, הוא פטור הרי מלתת זרוע לחיים וקיבה, הקונה של הבכור הזה, כי בכור פטור מזרוע לחיים וקיבה, וזה פותר לו עכשיו את כל 100 בהמות. אם יש פה 100 ששוחטים. למדנו במשנה, השוחט לכהן ולעובד כוכבים, פטור מן המתנות. אז כבר שהסברנו, מכיוון שהבהמה של כהן ושל עובד כוכבים פטורה ממתנות, אז לכן גם אם אדם אחר שחט לכהן, הוא יהיה פטור ממתנות. נשאלת השאלה, וליתני, בלי המילה השוחט, כהן ועובד כוכבים פטורים מן המתנות. מה צריך לכתוב את המילה השוחט? אמר רבה, זאת אומרת, הדין, כשהכהן בא לבקש את המתנות, זרוע לחיים וקיבה, אם אתה בח, הוא הולך לבקש את הזרוע לחיים והקיבה מהשוחט, והוא לא הולך לבעל הבהמה. אומרת הגמרא דרש רבא מאיפה לומדים שכהן פטור מזרוע לחיים וקיבה. הפסוק אומר שצריך לתת זרוע לחיים וקיבה מאת העם. ממעטים מזה דווקא העם ולא מאת הכהנים. כשהוא אומר בהמשך של הפסוק מאת זובחי הזבח, זה בא לרבות כל מי שזובח, גם כהן לכאורה. ואומר, יכול להיות מקרה שגם כהן צריך לתת זרוע לחיים וקיבה. כהן צריך לתת זרוע לחיים וקיבה, מתי ייתכן דבר כזה? אומרת הגמרא, הווה אומר, אפילו טבח כהן שהוא מוכר את הבהמות שלו לאנשים אחרים, הוא כן חייב בזרוע לחיים וקיבה. מספרת הגמרא, אושפזיכני דרבי טבלה כהן אבא. פעם אחת רבי טבלה התארח אצל בעל אכסניה, בעל בית מלון, כהן. ועבדחיק למילתה, הוא היה אני, אותו בעל אכסניה. עתה לקמי דרבי טבלה, הוא בא להתייעץ עם רבי טבלה, איך אפשר לרומם את העסקים? אמר לי, יש לי בשבילך עצה מעולה, זיל השתתף בעדי טבחי ישראל, לך תהיה שותף עם שוחט טבח ישראל, דמיגו דמיפטרי ממתנתה, בשכר זה שאתה פותר אותו בזה שהוא שותף שלך ממתנות כהונה, כי הרי יש פה שותף בבהמה, כהן, משתתפי בעדך, אז הם יסכימו להיות שותפים שלך. באמת הוא הלך ונהיה שותף של איזה טבח שהסכים, והעסק התחיל לעבוד. יום אחד הוא מקבל מכתב מהבית הדין של רב נחמן, הבעל השוחט שם, חייבי רב נחמן לטבח להביא זרוע לחיים וקיבה. אמר לי, אז הטבח שאל את רב נחמן, והרבי טבלה פטרן, רבי טבלה אמר שאני פטור, למה אתה מחייב אותי? אמר לי, זיל אפיק, לך תשלם זרוע לחיים וקיבה. והיא לא, מפיקנה לך רב טבלה מעונך, אני אוציא לך את רב נחמן מהאוזן. רש"י אומר, כל רעיותיו וסייעותיו אמחה לו. אני אמחוק את כל הרעיות ואת כל מה שהוא סייע לעצמו, אני אמחוק. אז על רבי טבלה קמי די רב נחמן. רב טבלה אמר, מעניין, רב נחמן אומר שבאמת אי אפשר לעשות דבר כזה שהכהן יהיה שותף של השוחט ואז השוחט יהיה פטור במתנות כהונה? אמר לי, מה איתה מה? אביד מר אחי. אז הוא שאל את רב נחמן, למה באמת אתה מחייב אותו לתת זרוע לחיים וקיבה? אמר לי, בוא אני אגיד לך מאיפה אני לוקח את זה. דחיית רבאך ברחנינה מדרומה. כשרבאך ברחנינה הגיע מהדרום של ארץ ישראל, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שזקני דרום אמרו. עכשיו, זקני דרום זה לא סתם אנשים. זקני דרום, רש"י אומר, במסכת העירובין, דף נ"ג עמוד ב', שהם חכמים מאוד. ועל שם שהם חכמים מאוד, קראו להם מפיבושת. מה שמה קוראת לחכמי דרום מפיבושת? מה הקשר מפיבושת? על שם שהיה מפיבושת אדם גדול, לכן קרי לאו אחי. בגלל שמפיבושת היה אדם גדול, לכן לחכמי דרום קראו מפיבושת. מה היה מפיבושת אדם גדול? הגמרא מספרת במסכת ברכות, דף ד', שדוד המלך אומר על עצמו, תנה, הוא היה שואל כל השאלות שהיו לו את מפיבושת. ואומר לקדוש ברוך הוא, שומרה נפשי כי חסיד אני. מה, למה אני חסיד? אומר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, שכל דבר ודבר אני הולך ומתייעץ במפיבושת רבי. יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי. ותמיד מפיבושת היה עונה לו. אומרת שם הגמרא תנא, לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו. השם האמיתי שלו בכלל, שהיו רוצים להזמין אותו לדרשה, היו כותבים, דרשה תתקיים על ידי הרב הגאון רבי איש בושת, לא מפי בושת, זה לא השם שלו מפי בושת. ולמה נקרא שמו מפי בושת? על שם שהיה מבייש פני דוד בהלכה. היה מבייש פני דוד בהלכה. לא ייתכן כדבר הזה. לבייש בצורה ממש בוטה? לא. רש"י מסביר שמה שהוא היה עושה, שפעמים שהיה דוד המלך טועה, והוא אומר לו, טעית, זהו. אגיד למלך, למלך של כל עם ישראל, טעית, זה נקרא לבייש את פניו בהלכה. זה, אבל זה כל מה שהוא אמר לו. אבל מה, דוד המלך היה הולך לשאול עוד הפעם. נכון שהוא ידע שאולי יגידו לו טעית. אז יגידו לו שהוא טעה, אבל הוא רוצה את האמת, והוא מוכן להיות בענבה. אז אומרת שם הגמרא, לפיכך, בגלל שדוד המלך, רש"י אומר, בזכות שהיה דוד מקטין את עצמו, מה זכה דוד המלך? זכה דוד ויצא ממנו בן שקראו לו, כינו אותו, כלאב. ואמר רבי יוחנן, לא כלאב שמו. השם שלו לא היה כלאב, אלא דניאל שמו. ולמה נקרא שמו כלאב? למה קראו לו כלאב? מלשון שהיה מחלים אב בחוכמה. שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה. מדהים. דוד המלך הלך והכניע את עצמו לפני מפיבושת. בשביל לצאת עם דבר הלכה ברורה וגם הוא היה בענבה. מה הוא זכה? מפיבושת שהוא היה חכם כל כך גדול, דוד המלך זכה שיהיה לו בן, דור הבא, דור יותר מאוחר, בדרך כלל הדורות הבאים הם יורדים קצת, יש ירידת הדורות, הבן שלו זכה להיות חכם, שיכל לפעמים לתקן את מפיבושת אפילו. עד כדי כך הוא זכה דוד המלך ברוב הנוונתנותו. בכל אופן אבל זקני דרום היו חכמים גדולים, ואומר רב נחמן, בוא אני אגיד לך, מאיפה אני יודע שגם כהן, ברגע שהוא מתחיל לעשות מסחר מבהמות, הוא חייב לתת מתנות כהונה? אמרו, כהן טבח, כהן שהפך להיות סוחר של בהמות, שהוא מוכר בשר של בהמות, 2 ו-3 הבתות פטור מן המתנות. בשבוע שני, שלישי, עדיין הוא לא חייב לתת מתנות כהונה, כי העסק שלו עדיין לא מפורסם, הוא עוד לא מרוויח אולי. מכאן ואילך חייב כבר במתנות. כמו שרבא מקודם אמר, מת זובחי הזבח, שזה בא לרבות שגם כהנים, כשהם הופכים להיות שוחטים, ששוחטים ומוכרים בשר לאנשים, הם כן צריכים לתת מתנות כהונה. אמר לי, אז רבי טבלה שאל את רב נחמן, בסדר, אז אתה אומר שכשהוא עושה עסקים עם השחיטה, אז מחכים לו אחרי 3 שבועות, כבר לוקחים ממנו זרוע לחיים וקיבה, אבל עוד לא עברו 3 שבועות, עוד לא עברו 3 שבועות מאז שהוא התחיל אותו כהן להיות שותף של, של הטבח הזה, אז למה אתה כבר לוקח ממנו את הזרוע לחיים וקיבה? ולהביד למר, מי את? כי רבך בר חנינה, תעשה על כל פנים כמו רבך בר חנינה, תחכה לו כמה שבועות. אמר לי, אנה מילה, הדברים שאפשר לחכות 3 שבועות, זה דווקא נאמר, דלא קבה מסחתה. הוא לא קבע חנות, הוא לא, אין לו חנות קבועה. אבל הכה, הקבה מסחתה. פה, הרי יש לו חנות קבועה, אז במקרה כזה כבר לבהמה הראשונה לוקחים מנזרוע לחיים וקיבה. אמר רב חיסדא, היי כהנא, כהן שהוא שוחט גם, והוא מוכר בשר לאנשים. דלא מפריש מתנתה או לא מפריש זרוע לחיים וקיבה לכהנים אחרים, להווה בשמתה דאלוקי ישראל, יהיה בנידוי להשם. אמר רבא ברשילה, אני תבחי דאוצל, דה לך הם אנשים ממש עבריינים. קיימי בשמתה דרב חיסדה, ה-20 ותרטין שנין, הם כבר מנודים 22 שנה. למה הלכתה? מה? סתם להגיד לשון הרע. זאת אומרת, מה התועלת בזה? אומרת הגמרא, אילי מדתו לא משמתינן לו, אם אתה רוצה לומר שטוב, אתה רואה 22 שנה עבדנו איתם, ניסינו לנדות אותם, שהתחילו לתת זרוע לחיים וקיבה בבהמות שמוכרים לאנשים, וזה לא הלך, אל תנדה אותם שוב פעם, זה ממילא לא יעבוד, זה מה שאתה רוצה להגיד. אומרת הגמרא, ודאי שזה לא מתייאשים מלהעניש בן אדם, אם הוא בא לעבור בצורה ברורה ומפורשת על דברי תורה. והתניא, במה דברים אמורים? שמנדים סתם נידוי עד 30 יום, אחרי 30 יום הנידוי הולך לבד, בלי שיבטלו את זה אפילו. זה דווקא במצוות לא תעשה, שאדם עובר, מצוות לא תעשה שהתורה מחייבת על זה מיטה בידי שמיים או קראת, אבל אדם שעובר במצוות תעשה, שזה לא עולה הרבה כסף, ואומרים לו, סוכות היום, תשב בסוכה. או שאומרים לו, תקיים מצווה, כמו הדוגמאות שהגמרא מביאה מיד, והוא לא מוכן לקיים, כגון, אומרים לו, עשה סוכה, עדיין הוא תשב בסוכה, ואינו עושה. או שאומרים לו, תול לולב, כך תנענע לולב, סוכות, ואינו עושה. או שיש לו בגד של 4 כנפות, אומרים לו, איך אתה הולך עם בגד עם 4 כנפות בלי ציציות? עשה ציצית ל4 כנפות האלה, ואינו עושה. אדם כזה מכין אותו עד שתצא נפשו או שיקיים. אבל בכל אופן, בנידוי גם כן, אם הבן אדם עדיין ממשיך למכור, אתה אל תתייאש ממנו. הבן אדם מוכר פה זרוע לחיים וקיבה, וזה צריך לתת את זה לכהנים, וגם אם הטבח עצמו הוא כהן, אם הוא עושה עסקים עם הבשר הזה, הוא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה מתנה לכהנים האחרים. אז למה שנפסיק לנדות את אותם אנשים שממשיכים למכור בשר כזה? אלא אומרת הגמרא, להפך, דקנסינן לו בלא התרייתא, לא צריך להתרות בהם לפני שקונסים אותם, כי הם כבר יודעים שהם עושים לא בסדר. להמשיך לקנוס אותם עד שיפסיקו למכור זרוע לחיים וקיבה. כי עד הרב הכניס אטמה, הוא פעם נתן כנס לבן אדם שייתן לכהן את כל הירך, כי הוא לא הסכים לתת רק את הזרוע שזה חלק מהירך. רב נחמן בר יצחק כניס גלימה, הוא פעם אמר לבן אדם שייתן בגד יקר בתור כנס על זה שהוא לא נתן זרוע לחיים וקיבה, כי הבן אדם הזה כנראה כבר היה מוטרה לפני כן, לא צריך לתרות בו שוב פעם. ואמר רב חיסדא, אם אדם רוצה לתת לכמה כהנים זרוע לחיים וקיבה של בהמה אחת, אז מותר לו לתת זרוע שלם לכהן אחד, וקיבה שלמה לכהן אחד, ולחיים שלמים לשני כהנים, כל לחי לכהן אחר. שואלת הגמרא, הני, והקיעת הרב יצחק בר יוסף, הוא הגיע מארץ ישראל, ואז הוא אמר, במערבה, בארץ ישראל, פלגינן לו, גרמה גרמה, כל עצם חילקנו לשתי חלקים, אז אתה רואה שלא צריך לתת זרוע שלמה לכהן אחד. עונה הגמרא, הטעם בדתורה, כתוב, ונתן לכהן, צריך שיהיה נתינה חשובה, אז שם היה מדובר בשור, זרוע של שור זה גדול, גם אם נותנים חלק, זה גם כן מתנה חשובה. אבל בבהמה דקה, כמו כבש, כמו עז, צריך לתת את כל הזרוע. אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה. אם עדיין לא הרימו זרוע לחיים וקיבה מהבהמה, אז אסור לאכול גם חלקים אחרים ממנה. ועוד אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, כל האוכל מבהמה שלא הורמה מתנותיה, כאילו אוכל טבלים. זה כאילו שהוא אוכל פירות של טבל שלא הפרישו מזה תרומות ומעשרות. ולתלכי תקוותי, האמת שלהלכה מותר כן לאכול בהמה אפילו שלא הרימו ממנה את הזרוע לחיים והקיבה. מה ההבדל בין בהמה לבין טבל? טבל, התרומות ומעשרות זה מעורבב בתוך כל הפירות. אתה לא יודע איזה פרי הולך להיות תרומה, איזה פרי הולך להיות מעשר. לכן כל פרי שאוכלים זה חלק מהטבל. לעומת זאת בבהמה אני יודע בדיוק מה זה זרוע, מה זה לחיים, מה זה קיבה, אני אוכל חלקים אחרים, לכן מותר. אמר רב חסדא, מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי, צלוי, בצורה משובחת, ואין נאכלות אלא כשהן טבולות בחרדל. מה הייתה מה שצריך לאכול את זה בצורה כל כך איכותית ומשובחת? אמר קרא למושכה, למושכה זה מלשון לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים, וככה הם היו נוהגים לאכול בשר צלי, טבול בחרדל. ואמר רב חסדא, 24 מתנות כהונה. הקדוש ברוך הוא נתן לכהנים 24 מתנות. כל כהן שאינו בקי בהן, הוא לא יודע איך אוכלים את ה-24 מתנות כהונה, למשל שהוא לא יודע שצריך לאכול את זה בצורה של חשיבות, כמו שהמלכים אוכלים, אין נותנים לו מתנה. אומרת הגמרא, ולאו מילתאי, אפשר כן לתת לו מתנות כהונה. דתניא רבי שמעון אומר, כל כהן שאינו מודה בעבודה, הוא אומר שמשה רבנו המציא את כל העניין של הקורבנות חלילה. אז אדם כזה אין לו חלק, הוא לא מקבל חלק בקורבנות, הוא לא מקבל את הקודשים, חלק מהקודשים בכהונה. שנאמר, המקריב, אדם שעושה את העבודה של הקורבנות, את דם השלמים ואת החלב מבני הארון, לא תהיה שוק הימין למנה, הוא יקבל את השוק הימיני של הבהמה, של הקורבן שלמים. אבל זה שלא מאמין ולא מקריב, הוא לא מקבל את המתנות האלה. אין לי שמודה אלא זה, דיינו שהוא מודה בהקרבה. מה זה הקרבה? כתוב המקריב, הוא יקבל את שוק הימין. אולי מספיק שהוא עושה הולכה. מקרב את הבשר למזבח, להקטיר למזבח. מניין לרבות שהוא צריך להודות בכל 15 העבודות האחרות גם שנעשות בבית המקדש, בשביל שיוכל לקבל מתנות כהונה. כגון היציקות, שאדם מביא שמן, יוצקים שמן זית על השמן, על המנחה. אדם מביא מנחה, יוצקים שמן זית על המנחה. והבלילות, שבוללים ומערבבים את הסולת עם השמן במנחה. והפתיתות, כשיש מנחה אפויה בתנור או מטוגנת במחוות, אז הכהן בא לקמוץ ביד ימין מתוך המנחה, אז צריך לפני כן לפורר את את החלק של המנחה, שאת זה הכהן תכף הולך לקחת מזה קמיצה ולהקטיר על המזבח. והמליחות, זה שצריך למלוח את המנחה, או שצריך למלוח את האיברים שמקטירים על המזבח. תנופות, זה שמניפים את חלקי הקורבן. והגשות, זה שמגישים את המנחה לקרן דרומית מערבית של המזבח. והקמיצות, זה שהכהן קומץ מלוא קומצו מתוך המנחה ומקטיר על המזבח. והכתרות של חלקי הבהמה שמקטירים על גבי המזבח. והמליקות, מליקה של קורבן עוף עם הציפורן של הכהן, וקבלות הדם של הקורבנות, הזאות שמזים את הדם על גבי המזבח, והשקעת סוטה, זה שצריך להשקות את הסוטה עם אתרובה, בעלה קינה לב, שלא תסתר, לא תתייחד עם איזה בן אדם מסוים שהוא חושש עליו, והיא כן התייחדה, נותנים לה לשתות מי סוטה לפי הלכות מסוימות, והכהן הוא לא מודה במצווה הזאת. ועריפת עגלה ערופה, הכוונה הוא לא מודה בזה שבחלק של הכהנים בעגלה ערופה, שהם היו צריכים להתפלל אחרי עריפת עגלה ערופה, והוא לא מאמין בזה, אותו כהן, או שהוא לא מאמין ותארת מצורה, הוא לא מאמין בעבודה שצריך לעזות את הדם של הקורבן על המצורה, לתאר את המצורה, ונשיאות כפיים בין מבפנים, בין נשיאות כפיים שעושים בתוך בית המקדש, בין מבחוץ, שעושים נשיאות כפיים בכל עיר ועיר בבתי כנסיות, הוא לא מאמין בזה, והוא לא עושה את העבודה הזאת. מאיפה אנחנו יודעים שגם כהן כזה לא מקבל חלק מהקורבנות? תלמוד לומר, אחרי שכתוב המקריב, בהמשך שם כתוב, מבני אהרון, ואז כתוב, לא תהיה שוק הימין למנה. דורשים מזה חז"ל, עבודה מסורה לבני אהרון. כל עבודה שמסורה לבני אהרון צריך הכהן להודות בזה כדי שיוכל להיות זכאי לקבל את המתנות של הכהונה. וכל כהן שאינו מודה בה, כל כהן שלא מודה אפילו באחד מהעבודות האלה, אין לו חלק במתנות של הכהונה. מדייק את הגמרא, תמה דאינו מודה בה, דווקא שהוא אומר שהוא לא מוכן לקבל את העבודה הזאת. המודה בה. אבל אם הוא כן מסכים עם העבודה הזאת, הוא כן מקבל מתנות כהונה, אף על גב דיינו בקי בהן. אפילו שהוא לא בקי בהלכות, איך צריך לאכול את הבשר הזה. אז אם כן, זה לא להלכה מה שאמרנו קודם, שאמר רב חסדא, שכל כהן שלא בקי, שצריך לאכול את זה, למשל למושכה ולגדולה, לא נותנים לו, אלא כן נותנים לו איזה כהן לא מקבל מתנות כהונה? דווקא כהן כזה שלא מודה בעבודה, הוא כופר והוא אומר שהעבודה הזאת, משה רבנו חלילה המציא אותה. אמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, חוטים, גידים כאלה של דם, שבלחי, הם בתחתית הלחי, ליד הלשון, יש שם כאלה מין גידים עם הרבה דם, הם אסורים באכילה בגלל שמאוד קשה להוציא מהם את הדם. וכל כהן שאינו יודע לתלן ולנקר את הגידים האלה, הם נותנים לו מתנה. למה? כי שם לחיים יש את הגידים האלה. אם הוא לא יודע איך לנקר את זה, לא נותנים לו את החלקים האלה. אומרת הגמרא, ולא היא. את האמת היא שזה לא נכון. למה? כי לא צריך לנקר אותם. כי היא בטוויה, אם הכהן אוכל את זה והוא עושה צלי את הלחיים האלה, כמו שאמרנו שכך צריך לעשות, מידיו די וי. אז אדם הרי נוטף תוך כדי הצליה, כששמים את הבשר צלי, תולים אותו לצליה, אז תוך כדי הצליה אדם נוטף גם מאותם גידים שנמצאים שם בלחי. ואילה כדרה, ואם הוא רוצה לבשל את זה בסיר, ואז זה משקה והכל הבשר, אז גם אדם שיוצא, אז הוא הרי מתערבב במשקה, אז אמור לאסר, זה אמור לאסור, כי הרי שם כן צריכים מליחה, אז אידה מכתיך לו ומלך לו מידיו די וי, אז הוא יכול לעשות חיתוך, לחתוך את הלחיים כמו שצריך, ואז למלוח את זה, וכל אדם יצא על ידי המליחה, כמו שעושים מליחה, כמו בשביל קדרה, יעשו מליחה לקדרה לאותו לחי, וזה יהיה מותר. אז אם כן, גם כהן שלא יודע לנקר את אותם גידים, את אותם חוטים שבלחי, אפשר לתת לו את מתנות הכהונה. עד כאן השיעור על דף קוף למד ב'.